שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי של דה מרקר. אני סמי פרץ.
ואני איתן אבריאל.
שרה בממשלת ישראל מחליטה לצפצף על הנחיות הסגר עליהם החליטה הממשלה, מתרחקת 150 קילומטר מביתה, משקרת בחקירה אפידמיולוגית, מתקהלת בבית כנסת ביום הכיפורים, ורק לאחר שהיא נחשפת היא מודה ומתנצלת. זהו ללא ספק עוד סדק גדול בחומת אי האמון של הציבור בממשלה, אבל ייתכן שזוהי גם פרשה פלילית. דוקטור דורון נבות, מומחה לשחיתות, יסביר אם השרה גילה גמליאל תחטוף תו אישום או שזוהי מכה קטנה בכנף בדרך לטבריה.
בינתיים מסתמן שיש עניין אחר שאולי לא יגיע לכתב אישום, פרשת המניות של ראש הממשלה בנימין נתניהו. העניין נבחן בשנה האחרונה אצל היועץ המשפטי לממשלה, כן, אותו יועץ שסופג נעצות וביקורת קשות מהליכוד ומסביבת נתניהו בכל מהלך השנה, והוא כנראה נוטה שלא להגיש כתב אישום בפרשה הזו כי אין בה מספיק בשר. גור מגידו, שחשף את הפרשה כולה, יסביר כמה בשר באמת יש בה.
הבורסה שוב מתאוששת, למרות ששום דבר לא ודאי, לא בפוליטיקה שלנו ולא בפוליטיקה האמריקאית, לא בתחלואה ובטח לא במצב העסקים הרעוע. איך זה קורה? אז אחת הטענות היא שרואי השחורות ברובם כבר יצאו מהשוק ולא חזרו, ומי שנשאר הם אלה שמסתכלים על הטווח הארוך יותר, כשהכלכלה תשתפר, כשיהיה חיסון. אסא ססון יסביר אם זוהי הדחקה מוגזמת של החדשות הרעות ותקווה ריאלית ואולי קצת מוגזמת לחדשות טובות. אנחנו מתחילים. שלום לדוקטור דורון נבות.
שלום רב.
מומחה לשחיתות מאוניברסיטת חיפה. אנחנו רוצים לדבר על הסיפור של גילה גמליאל. לכאורה באמת הפרה של הוראות הממשלה. ונשאלת השאלה, כמובן העניין הזה עכשיו נבדק גם במשטרה, גם בפרקליטות, האם יש פה עניין פלילי, והשאלה אם הדבר הזה נופל בגדר שחיתות ציבורית או שפשוט סתם, איך נקרא לזה, שם הקצוץ על החלטות הממשלה, שזה לא פלילי.
אני חושב שזה נופל בגדר שחיתות ציבורית, וזה גם חלק ממהלך כולל של השחתה שבחלקה מכוונת, השחתה של המדינה, החברה, אורחות החיים במדינת ישראל. גילה גמליאל, להבנתי, היא כמו אותם הפייניקים בשנות ה-70, שניצלו משהו עם איזשהו בסיס מפוקפק להפיק טובות הנאה אישיות. אז גילה גמליאל מפיקה טובות הנאה אישיות, לא חומריות אולי, לא כספיות, אבל בזה שהיא נוסעת לאיפה שהיא רוצה, עושה מסיבות מתי שהיא רוצה, פחות או יותר, עושה מינויים, איך שבא לה, שהיא נשענת על תפיסה שמי שמוביל אותה 25 שנה, ויותר זה בנימין נתניהו. התפיסה של נתניהו זה שצריך לפרק את מדינת ישראל, להרוס אותה ולבנות אותה מחדש, ועל התפיסה המפוקפקת הזאת, שלפחות יש לה איזשהו היגיון, יש לה איזשהו היגיון, גם אם אני דוחה אותו, על התפיסה הזאת צומחות תופעות, כמו התופעה של גילה גמליאל, של אנשים שפשוט במסגרת זה שפורקים כל עול, אז היא עושה מה שהיא רוצה, מסכנת חיי אדם, מנצלת בעצם את המעמד הציבורי שלה, כי בן אדם אחר כנראה הרבה יותר מפחד ממנה. זאת אומרת, יש פה אלמנט לחלוטין גם של ניצול השררה.
כן, אבל זה לא רק היא. קודם כל ראינו גם את נשיא המדינה, וגם את ראש הממשלה, וגם את שר הבריאות, ועוד כמה אנשים מקבלי החלטות, שבעצם מפרים את ההוראות שהם נותנים לנו, ומפצירים בנו כדי שנקיים אותם.
נכון.
ואז יש פה באמת היעדר דוגמה אישית, זה די ברור. אבל השאלה היא, האם כשגילה גמליאל עושה את מה שהיא עושה, היא בעצם באה ואומרת, החוקים זה לאנשים הקטנים, זה לציבור, זה לא באמת לנבחרי הציבור, אנחנו מעל הציבור, ואנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים.
פעם אחת, ופעם שנייה כמובן, איזה מסר היא מעבירה לכל המדינה? הרי אנחנו נמצאים עם הקורונה באיזושהי קונסטרוקציה של דילמת האסיר. כל אחד היה רוצה שכולם יישארו בבית וישמרו על עצמם, אבל שהוא עצמו יוכל להסתובב ולעשות מה שהוא רוצה. רק שטובת הכלל מחייבת אותנו לעשות גם כן את הדבר הזה, וברגע שיש מישהו אחד ועוד מישהו בכיר שמחליט להתעלם מההנחיות, אז הוא בעצם מושך את השטיח מתחת לכל הדבר הזה.
אני חושב שהקורונה היא חושפת את המשטר הנוכחי ואת המהלך שנתניהו מוביל במלוא עליבותו ומערומיו. כי בעצם המשטר שרווח כאן ברטיפות 11 שנה מבוסס במידה רבה על הישגים קצרי טווח, על חשיבה שהיא לא חשיבה לטווח ארוך ועל אכול ושתה, ונהנו מזה הרבה מאוד אנשים. עכשיו, התנהלות כמו מגפת הקורונה, במצב כמו מגפת הקורונה, זה בדיוק הדבר האחרון שאתה צריך. זה מנהיגים שלא מסוגלים להבדיל בין בדיה למציאות, שלא מבינים שיש דבר כזה מחלה, שלא מבינים שהם יכולים להידבק. רגילה גם יהיה לדבר המדהים, שהיא כנראה באיזשהו מקום, היא כבר לא קלטה שהיא יכולה להידבק, היא גם נדבקה. צריך גם את זה לזכור, כמו דונלד טראמפ. עכשיו, התופעה, ואני חושב שהדבר שצריך להדאיג אותנו, אנחנו צריכים לתת עליו את הדעת, שיש פה תופעה שהיא קיצונית וחדשה במובן הזה של אנשים שנמצאים בשלטון, והם לא רק שהם, זה לא רק שהם לא נותנים דוגמה אישית, אני חושב שהתופעה פה יותר קיצונית. אנשים שהדוגמה שהם נותנים זה לפרק את השלטון, לפרק נורמות ציבוריות, לעשות מה שאתה רוצה פחות או יותר. אפילו נתניהו, הביקורת שלו כלפי גילה גמליאל זה ביקורת מאוד מאוד רפה. אני יכול לדמיין נתניהו אחר שמנצל את זה אפילו כדי לפטר אותה וכדי לעשות את עצמו.
בוא נאמר ככה, אם זה היה פתאום אבי ניסנקורן, שר משפטים, עושה כזה דבר, אני מניח שהביקורת לא הייתה כזו רפה, זה די ברור. אבל תגיד, מבין שלל הדברים שהיא עשתה, להתרחק מהבית 150 קילומטר, להתקהל באיזשהו בית כנסת, וכנראה לשקר בחקירה אפידמיולוגית, הדבר היותר חמור זה השקר, אני חושב, נכון?
אני חושב שגם המין, יש סדר המדינתי, בעיניי זה קודם כל הסדר המדינתי, שהוא בעיניהם, בעיני השלטון הנוכחי הוא בדיחה, זה קריצה, זה מה שנתניהו קרא שטיקים וטריקים, הסדר המדינתי, החוקים, ההנחיות, זה בלוף, האמת, זה בית כנסת, זה הרבי, זה היתרים שנותנת החסידות. זה בעצם מה שהמשטר הזה עושה, הוא בעצם לוקח את מדינת ישראל למקום שהוא מתאים לעידן פרה-מודרני. העולם שנתניהו רוצה להגיע אליו זה עולם שבו יש הרבה יותר קפיטליזם, יש פחות נגיד שעריות של שלטון מפאי, של הסדרים של הסכמי עבודה, זה עולם הרבה יותר תחרותי, זה עולם שבו להבנתו הכלכלה הרבה יותר מתוקנת, בריאה, קפיטליסטית, דינמית, יזמית, זה עולם שבו מערכת המשפט הרבה פחות אקטיביסטית, זה עולם שבו בעצם הכוחות השוק יכולים לפעול ולא נחסמים על ידי קומבינטורים ועל ידי שמאלנים וליברלים. עכשיו זה חזון שאני מאמין שנתניהו מאמין בו, אני מאמין שזה הכיוון שנתניהו חתר.
יש לי רושם אבל שגילה גמליאל כשהיא נסעה ביום כיפור להורים של בעלה לא חשבה על כל התיאור האקדמי הזה שלך, אלא חשבה על טובתה האישית הפרטית, על ההנאה שלה.
עכשיו, מה שאני אומר זה שכשיש לך חזון כזה מסוקפק, עליו צומחים מעגלי שחיתויות, וגילה גמליאל זה המעגל השני והשלישי של חזון מסוקפק. כי כשאתה מפרק את המדינה הזאת, אתה נגיד בנימין נתניהו מתוך האידיאלים שלך, על הדרך יש לך כל מיני טרמפיסטים, כמו השרה הזאת, שמתפצפת על כולם, כי היא נהנית מזה, היא לא, אין לה, כל מה שמעניין אותה זה באמת לבקר את המשפחה שלה ולשים קצוץ על כולם. היא לא פועלת מתוך שום אידיאולוגיה. נתניהו פעל מתוך אידיאולוגיה. היא אחת הנהנות מההפקרות הזאת, ומי שמשלם את המחיר זה כמובן כל הציבור בישראל אגב. גם אנשים
שיקרים. אני חושב אבל שגם נתניהו משלם את המחיר, כי בסופו של דבר, קודם כל הביקורת מופנית גם כלפיו, ושתיים, ברגע שיש אי אמון בממשלה, אז היכולת שלו לאכוף הנחיות, הוראות וכו', נחלשת.
אנחנו גם רואים את זה בכך שנתניהו בעצם הוא כבר לא מצליח, הוא לא עובר בסקרי דעת קהל שנעשים שוב ושוב ושוב בחודשיים האחרונים, הוא לא עובר את ה-30 מנדטים, הוא איבד לפחות כרגע בסקרי דעת קהל משהו כמו 5-6 מנדטים, ולא פחות חמור, כל מי שטיפה יודע מה המצב שלנו, מצב הכלכלי שלנו רק הולך להיות יותר ויותר גרוע, בעיקר בקצב ובאופן שבו נתניהו מנהל את העניינים. אז כן. מצבו של נתניהו, ולצערי מצבם של כולם, מצב של כולנו, הולך להידרדר. עכשיו, פה השאלה, אני חושב, החשובה והמעניינת, זה איך אנחנו יוצאים מהמצב. כי המצב, אם שאלת אותי על שחיתות או על מצב השחיתות בישראל, אני רוצה להגיד בצורה ברורה וחד משמעית, ישראל מעולם לא הייתה במצב כזה של שחיתות. וזה לא עניין כלילי. יש פה השחתה מוחלטת של החיים הציבוריים, כמעט טוטלית, אנשים אומרים אנרכיה, זה לא בדיוק אנרכיה, כי אין פה ממש עדיין אלימות. אבל זה בעצם המצב הכי חמור של שחיתות שהיינו בו. המצבים הקודמים היו בממשלת שרון השנייה, ולפני זה בתקופת מפאי, בדמדומי מפאי. והשאלה אם נתניהו יחזיק אותנו בגרון דרך המשפט שלו, וימשיך לעשות בנושמות, או שיקרה כוח פוליטי או עניין משפטי.
העובדה היא שבכל זאת יש התרעמות סביב הדבר הזה, ובכל זאת הסיפור הזה פותח את כל מהדורות החדשות והטלוויזיה, ומופיע בשערים של כל העיתונים בישראל. האם היא ראיה לזה שיש עוד תחושה ציבורית נגד שחיתות כזו, או ש... אז, אתה יודע, הכלבים נובחים בשיירה עוברת.
אני הרבה פעמים אמרתי שעל הציבור לא אכפת משחיתות, אבל הכוונה זה שלא אכפת לו לא משחיתות כזאת, אלא משחיתות פלילית של אנשינו. לשחיתות, לציבור אכפת משחיתות כזאת, זה דבר שמוצא לציבור, אז זה לא דבר שעובר בשקט. מצד שני, למרבה הצער, מה שאנחנו רואים בתקשורת הממוסדת, זה לא דבר שמשקף את הלכי הרוח הציבוריים. זה שאתה רואה גילוי מקיר לקיר בתקשורת הממוסדת, כולל אולי עמית סגל, בהתנהלות של גילה גמליאל, זה דבר שמחריד, תוך מספר שעות יכול להפוך, זה כמו בומרנג, זה יכול להיות גם נגדך, ואז מיד יבוא איזה חכמולו כמו אבישי בן חיים, ויגיד שזה ישראל הראשונה נגד ישראל השנייה. אז זה עוד מוקדם לשאוב אופטימיות מהגינויים לגילה גמליאל.
אוקיי.
ואנחנו צריכים עוד לראות. עכשיו, הציבור אבל, בשונה מבעבר, יש חלקים גדולים בציבור שבאמת באמת באמת רואים את ההתנהלות של הממשלה הנוכחית כמושחתת מן היסוד, ובאופן שמטריד מאוד את הציבור. כרגע כן. נתניהו בצרות, זה ברור.
כן, יפה.
תודה דוקטור רבה,
דורון נבות. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
כלכלה, the final frontier. These are the voyages of the rock star legend Red Orbach with Harel Insurance. Our 15-minute podcast mission, to make sense of the strange world of Kalkala by repeatedly asking of a llama. To boldly go where no idiot like me has gone before, and understand the Kalkala gibberish. Join me and Ofer the mastermind Klein from Harel Insurance for a breathtaking podcast strangely named of a llama.
Hey Red, מה קורה?
What?
אמרת שתקרא לי כשתקליט את הפרק.
Yeah, we'll talk about it.
אבל למה אתה עושה את זה סולו?
Take the hint, Ofer.
אבל למה?
הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת. עם אופר קליין ורד אורבך. הצטרפו אלינו כל חמישי בספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות.
אבל למה?
שלום לגור מגידו.
נלן.
אז אתה היית בין אלה שחשפו שנתניהו הוא סוג של גאון פיננסי, שהוא רכש מניות במחיר מאוד אטרקטיבי, והצליח תוך זמן לא רב למכור אותם ברווח עצום, בחברה שהיא לא בדיוק סטארט-אפ שמצדיק את העלייה הזו. אז קודם כל, לפני שאנחנו נכנסים לעניין עצמו ולהחלטה, אם יש, של הפרקליטות בעניין הבדיקה הזו, בוא תן לנו את הרקע וספר לנו פחות או יותר על קצה המזלג במה מדובר.
אז ככה, יחסים בין בנימין נתניהו לבן דודו נתן מיליקובסקי הועלו על ידי בנימין נתניהו לראשונה בתיק 1000, שבו נתניהו היה צריך להסביר חלק מהסיגרים שהגיעו אליו ממילצ'ן, הוא רצה להגיד שהוא קנה את זה במזומן, וכידוע, האיש אינו מחזיק כרטיס אשראי, שאלו אותו מאיפה הכסף, הוא אמר, יש לי בן דוד, קוראים לו נתן, הוא נותן לי מדי פעם מעטפה של כסף תמיכה כסף. חוקרים הרימו גבה, בסוף גם נתן נתן עדות ואישר את הדבר הזה, ובעקבות הדבר הזה, בעצם אני בזמנו עבדתי בכאן, ופרסמתי, עשיתי תחקיר קצר על מי הוא נתן מיליקובסקי, שהוא היה מעורב בחברה שנקראת גרפטק אינטרנשיונל, שהיא ספקית של טיסנקרופ, שמספקת למדינת ישראל צוללות וספינות בפרשת, מה שעומד בתיק 3000. חלפו כמה שנים, ונתניהו עמד לפני החלטה על כתב אישום, והוא היה צריך מימון להוצאותיו המשפטיות, והוא פנה לוועדת היתרים במשרד בקר המדינה. וועדת היתרים, היא התבקשה לאשר תרומה של מיליון דולר על ידי אותו נתן מיליקובסקי למימון הגנתו המשפטית של נתניהו. הסתכלה ועדת היתרים על הצהרת הקשרים של נתניהו עם מיליקובסקי, וגילתה שהיא חסרה. קודם כל נתניהו לא כתב מה שנכתב בכתבה, שמיליקובסקי הוא גם ספק שתיסקו. דבר שני, הלכו אחורה להחלטות קודמות, ומה גילו? שנתניהו לא הצהיר שהוא היה שותף עסקי של מיליקובסקי בעסק שנקרא סידריפט. סידריפט זה מפעל מטקסס שמייצר איזשהו חומר, מה שנקרא פטקוק, זה נגזרת של גרפית, זה משמש בתהליך של ייצור פלדה. נתניהו רכש את המניות בשנת 2007, בימים הבאים, אנחנו מדברים על ערב בחירות סבב א' 2019, נחשפו כל הפרטים, נתניהו קנה את המניות ב-600 אלף דולר, מכר אותן בפי 7, 4.4 מיליון דולר.
קנה את המניות ב-2007, כלומר הוא לא היה אז ראש ממשלה, הוא היה יושב ראש האופוזיציה?
נכון, צריך להגיד שכאן נתניהו שיקר, כי בתקופתו הראשונה הוא אמר שהוא קנה את זה כאזרח פרטי, ואז ריבלאו ואני הלכנו ופתחנו את מסמכי החברת ההחזקות שבאמצעותה זה נרכש, וגילינו שהיא רק ב-2007 הוקמה, ולכן הגרסה של נתניהו נסתרה והוא תיקן את גרסתו בעניין הזה. בכל מקרה הוא קנה אותם כשהיה יושב ראש האופוזיציה, ו-600 אלף דולר לטענתו, עד היום לא, הוא טוען שממקורותיו, אנחנו לא יכולים להוכיח אחרת. בכל אופן הוא 600 אלף דולר הפכו ל-4.4 מיליון דולר, והשאלה הנשאלת היא איך? במיוחד כשפותחים את הדוחות של אותה סידס ורואים שבאותם שנים יש, מה זה ירידה? צמיחה, המפעל עובר מרווחיות של 60 מיליון דולר בשנה, רווח נקי, למשהו כמו למינוס 15 באחת השנים, כי יש משבר כלכלי עולמי וכו', וערך המפעל הולך ויורד. מה שגילינו שבסמוך לתקופה שבה נתניהו רכש את המניות ב-600 אלף דולר, יש עסקה נוספת, שנעשית עם אותה גרפטה, גרפטה קנתה בהתחלה רק חלק מהמפעל, 18.9%, לא משנה, והעסקה הזו משקפת למפעל ערך של פי, בין, אנחנו בהתחלה כתבנו פי 20, אחר כך גילינו על איזשהו חוף שהיה לחברת ההחזקות, החישוב המדויק ביותר הוא פי 10 בעצם, ונתניהו קיבל 90% הנחה ברכישת המניות, יש פה תרגיל פיננסי להעברת הון בסכום די מטורף, מבין דודו של נתניהו לנתניהו. אחר כך החלו לחשף עוד פרטים. בין היתר פרסמנו בדמרקר שביתו של נתניהו קיבלה הלוואה ממיליקובסקי, 200 אלף דולר. מיליקובסקי בתיק 1000 נשאל אם ההלוואה הזאת הוחזרה, הוא לא ידע לענות. בכל שידוע ההלוואה, אנחנו לא יודעים שהיא הוחזרה. ננסח את זה ככה. כן. כשמסתכלים על התמונה הכללית, יש אדם ויש עוד תרומה לאתר מידע, שהוא אתר ביביסטי, וכולי וכולי. יש אדם, אומנם בן הדוד של ראש הממשלה, אבל על פני 13 שנה, הוא מדי כמה שבועות מעביר לו מעטפות של אלפי דולרים, הוא עושה איזה תרגיל פיננסי כדי להעביר לו כסף באמצעות מניות.
רגע, אבל השאלה, גור, דין בן דוד כדין טייקון מן המניין, או שיש פה איזושהי הקלה, הבחנה אחרת של ברמה המשפטית?
תראה, קודם כל אני לא יודע אם הדיון הזה יתקיים אי פעם, זה בטוח לב הדיון או חלק גדול מהדיון. העניין הוא, קודם כל, השאלה היא עד כמה המתת הזה שנותן מיליקובסקי לכאורה לנתניהו, הוא נובע ממעמדו הציבורי של נתניהו. אז אני אומר לך שמיליקובסקי לא נתן סכומים דומים לעידו נתניהו. אולי זה קנה מידה, אולי זה כן שייך למעמדו של נתניהו כראש ממשלה. וגם אם מדובר במתנה מבן דוד, יש חובות דיווח שנתניהו לא עמד בהן, גם כלפי משרד המבקר, וגם היו פערים בהצהרות ההון, ככל שידוע. כל הדברים האלה הם זה. עכשיו צריך לחשוב, אם אנחנו מקבלים את הטענה שבן דוד זה קשר, מה ההשלכה?
בדיוק, השאלה איזה מסר אתה מעביר פה.
ויגיד, אין בעיה, אני, מישהו רוצה לתת לי כספי שוחד, כך דוגמה את פרשת דוד ביטן, ש... נשם בקבלת המון מקרי שוחד קטנים, בתמורה לכל מיני סוגים של סיוע בחברות ממשלתיות וברשויות מקומיות וכו'. מה שאומר את ההחלטה הזאת, דוד ביטן סלק חלק מהכסף דרך איזה חבר שלו, בעל חנות רעיתים מראשון. הטעות היחידה של דוד ביטן זה שהוא לא סלק את זה דרך הבן דוד שלו, אחרת הכל היה בסדר. כי הרי מותר, נכון? מותר לקבל כסף מבן דוד. כן. זו המשמעות של החלטה כזאת.
יפה, אז רגע, לה... אז הגענו בעצם בדיוק לנקודה העיקרית, שבעצם העניין הזה נבחן על ידי היועץ המשפטי לממשלה.
אם נבחן, נכון. אם נבחן, זה בדיוק העניין.
וביומיים האחרונים יוצאות הערכות שהוא רוצה לסגור את התיק הזה, כי אין בו בשר. זו ההחלטה שלו או שזה בלון ניסוי?
לי אישית, אם אתם שואלים אותי, זה ברור שמדובר ב... אבל צריך להגיד שזו פרשנות, ברור שמדובר בבלון ניסוי.
אבל זה מקובל? בלון ניסוי... היועץ המשפטי עושה כאלה דברים?
בלון ניסוי שמה מטרתו? לנסות לראות לאן נושבת הרוח הציבורית במידה וזה, ובאמת הוא יודע הודעה כזאת, הוא רוצה לנסות לראות אם יהיה הכפלה של המחאות הציבוריות ברחוב, מה הוא מנסה לגנות?
אני לא יודע להגיד אם יתקיים הדיון הסופי הפנימי בפרקליטות לגבי האחראה, האם לפתוח או לא לפתוח. יכול להיות שזה בלון ניסוי שמטרתו בכלל לראות פנימה בתוך הפרקליטות איך מגיבים לזה, ויכול להיות שבלון ניסוי הוא גם ציבורי, למדוד את התגובה של הציבור, למדוד את התגובה של קהילת המשפט, של התקשורת. כשהציבור מן הסתם הראש שלו הוא בקורונה ובמחייה שלו, והרבה יותר מפריע לו נכון להיום ששרים מצפצפים על כללי הקורונה, מאשר עוד איזה פרשיית שחיתות שהיא מורכבת וקשה להבנה. אבל האמת היא שזה מצטייר כמו בלון ניסוי, והערכה שלי שאם אנחנו לא, אם לא תהיה תגובה ציבורית מאוד נזמת, אז כן אנחנו נשמע על הכרעה של היועץ בעד סגירת התיק.
כן, גורי, אפשר להגיד שהקמפיין, הקמפיין שנעשה בשנה האחרונה על הראש של מנדלבליט, על לחקור את החוקרים ועל תפירת תיקים וכולי, עשה את עבודתו?
אין ספק שהוא זעזע את הפרקליטות. ואין ספק שהוא, אני מניח שכן. זו החלטה שהיא לא, היא יותר מתמוהה, אם אכן היא תקרה. לא יכול להיות שסכום אדיר כזה של כסף עובר מאדם שבסך הכל הוא אל הון זר, אגם שהוא בן דוד, אבל לראש ממשלת ישראל, ולא, אני לא, לפעמים יש פער בין מה שאני יודע כעיתונאי לבין החומר שעומד בפני הפרקליטים. הפער הזה הוא יכול להסביר החלטה כן להעמיד לדין או לא להעמיד לדין. זאת אומרת, סיכוי סביר להרשעה. פה המבחן הוא חשד סביר. אתה רואה העברה של איזה 18 מיליון שקל על פני כ-13 שנה מהאיש הזה לראש ממשלת ישראל. אין לזה הסבר אמיתי. ההסברים שנתניהו השמיע בתקשורת הם הופרכו לחלוטין. נתניהו אמר שמדובר בסטארט-אפ. זה מפעל לייצור חומר תעשייתי. אין לו פטנט, אין לו נכס אחד של קניין רוחני, לפי הדוחות הכספיים של המפעל הזה עצמו. נתניהו שיקר לגבי מועד הרכישה, כלומר, יש פה סימנים מאוד מאוד מחשידים, והחלטה לא לחקור היא החלטה שאין חשד סביר, זו מהות ההחלטה, לא שאין ראיות מספיקות כדי להעמיד לדין, אלא שאין חשד סביר כדי להזמין את הבן אדם לחדר חקירה, ולגבות ממנו גרסה.
וזה אכן באמת נשמע תמוע. גור, שאלה אחרונה, מה המשקל של העובדה שראש הממשלה ממילא מתמודד עכשיו עם שלושה כתבי אישום שהוגשו והמדינה סוערת בגלל זה בכל מקרה, לאולי תחושה בפרקליטות שמה זה כבר משנה, הם יוסיפו עכשיו עוד תיק, עוד תיק נוסף, 5,000, 6,000, זה כבר אין לזה אפקט ציבורי משמעותי. יש לזה משקל?
תראה, יש לזה משקל. וגם בעניינים קודמים שהיו, כשבן אדם כבר הושקע איקס מאמץ כדי להרתיע אותו, נניח שמדובר באיזשהו גורם שמזהים אותו כעבריין לכאורה, וצריך לה, כמה שזה לא נעים לדבר ככה על ראש ממשלת ישראל, זה מעמדו של בנימין נתניהו, הוא עבריין לכאורה, הוא עומד לדין, והשקיעו מאמץ בהרתעה כלפיו, אז יכול להיות שזה בהחלט משהו שעולה בדיונים פנימיים, אבל מצד שני, המחיר של התיק הזה ספציפי, של לנרמל את העניין הזה, שבן דוד יכול להעביר סכום כזה של כסף, וזה לא נחקר, זה למסד את שיטת מכבסת בן הדוד. מכאן והלאה, כל שר, כל ראש עיר, כל חבר כנסת, כל אחד יהיה לו איזה מיליקובסקי.
אז מותר לקבל מתנות מחברים, ומותר לקבל מתנות מבני דודים.
לגמרי.
גור מגידו, תודה רבה לך.
תודה.
תודה.
שלום לאסה ססון.
שלום איתן וסמי.
כתב שוק ההון, ואנחנו ראינו בגל הראשון איך אחרי הירידות הראשונות הבורסה התאוששה די מהר, ובאנו ואמרנו הנה הגל הזה מתחיל להירגע ופותחים שוב את הכלכלה, וזה הסבר אחד משכנע פחות או יותר להתאוששות גם של הבורסה, אבל הנה אנחנו נכנסים לגל שני, הוא נראה אפילו יותר מאיים על הבריאות כמובן, אבל גם על הכלכלה מהגל הראשון, ובכל זאת הבורסות אם יורדות, יורדות במעט ומתקנות ועולות חזרה, ואני לא פוסל את האפשרות שבהמשך השנה שוב פעם יהיו לנו שיאים חדשים, למרות שהכלכלה מרוסקת בישראל ובחלק גדול מהעולם באופן כללי. אז שוב פעם אנחנו נאלצים לחזור לבסיס ולשאול איך זה יכול להיות, מה ההסברים הבסיסיים לתופעה כזאת?
אז יש פה שני הסברים כלליים. בוא נתחיל עם ההסבר הקל והפשוט. הקורונה למעשה עזרה מאוד לחברות הטכנולוגיה, זה לא סוד. והמשקל של חברות הטכנולוגיה במדדי המניות, בייחוד בארצות הברית, הוא משקל מאוד גדול. כלומר, אם תנקה את מדדי המניות, את המשקל של מניות הטכנולוגיה במדדי המניות בארצות הברית, אתה באמת תקבל ירידות שערים, משהו שמאוד מתאים לכלכלה המתרסקת כמו שאנחנו רואים אותה. אבל מניות הטכנולוגיה, בגלל המשקל המאוד גדול שלה, ובגלל היתרון המאוד גדול שיש להם פה בקורונה והשעת הרווחים האדירה, אנחנו משתמשים הרבה יותר בטכנולוגיה, אז הן למעשה מושכות את המדדים כלפי מעלה, וזה פעם ראשונה. ההסבר השני הוא הריבית. אנחנו, ושוק ההון הרי יש לו את הנטייה, א', להיות תמיד אופטימי, וב', תמיד להסתכל קדימה. וכבר כולם מתחילים לראות שהחיסון הוא בהישג יד, אז ייקח עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה, אבל זה כבר לא מעניין אותם, כלומר הם כבר, זה כבר גולם במחיר.
יש הבדל אדיר בין חיסון בעוד חודשיים לבין חיסון בעוד שנה. חיסון בעוד שנה משאיר, אצלנו בוודאות, מאות אלפי אנשים בלי עבודה, גם אם בעוד שנה הכלכלה מתחילה להתאושש.
נכון, אבל צריך להבדיל פה שהבורסה מבחינתה מסתכלת על הדברים טיפה שונה. בואו, יש את אותן חברות שיפגעו מאוד מזה, באמת אם ימשיכו העסקים שלהם לא לעבוד, כמו חברות תיירות. או חברות השכרת רכב.
או מלונאות, או מסעדנות, או כן, יש הרבה מאוד תחומים שיפגעו, וזה נזק לא הפיך. זה נזק לא הפיך, בטח תקופה כזו ממושכת.
אבל חלקן לא נבחרות בבורסה.
נכון.
ולחברות אחרות, הן כן רואות קדימה. כן ראינו מה שקורה לחברות כמו פטל, אוקיי, חברת המלונות, שבאמת נפגעה קשה מאוד, ועדיין לא התאוששה מהפגיעה הזאת, וגם בבורסה אתה רואה באמת את החיתוך המאוד גדול במחיר של החברה ובשווי שלה, והוא כנראה גם לא התאושש בטווח הזמן הקרוב. מצד שני, חברות אחרות, טכנולוגיות, שאומרות, אוקיי, יש יותר אנשים שבבית, יש יותר אנשים שעכשיו צריכים למצוא איך הם מרוויחים כסף, ולכן הם יפנו לאתרים שונים באינטרנט. ואז חברות כמו וויקס, למשל, פורחות בתקופה הזאת. אוקיי? כולם מבינים שהיום, אם אתה צריך לסחור, אם לא היית איזשהו כמונאי קטן, ופתאום אתה בבית, אז אתה לוקח ומשדרק את האתר שלך, כדי שאפשר יהיה גם לקנות ולמכור דרכו.
כן, זה נכון, אבל מצד שני, גם חברות טכנולוגיה, עם כל הכבוד לשימוש שלנו בטכנולוגיות שלהם, בסופו של דבר מושפעות מזה שלציבור יש כוח קנייה או אין כוח קנייה, ואם כוח הקנייה זה נחלש כתוצאה מיותר ויותר מובטלים, אז מתישהו גם הן ייפגעו, זה לא שהן חסינות מפני המשבר.
הבעיה היא שכוח הקנייה, המובטלים, לצערנו הרב, זה כוח הקנייה החלש יותר. כלומר, גם פה אנחנו רואים שמי שנדפקו מהקורונה, זה אותם עובדים יותר חלשים. העובדים היותר חזקים, שכרם אמנם נפגע, אבל הם לא מוצאים את עצמם בלי עבודה לגמרי. אני חושב שזה הבדל נוסף בכוח הקנייה. כלומר, לראות את כוח הקנייה כמשהו אחיד, זה לא נכון. כי אנחנו רואים מה קורה לאנשים כמו, סתם ניקח את המגה אשרים כמו ג'ף בזוס, הוא רק הלך והתאשר בצורה פסיכית בקורונה. לעומת אנשים אחרים שחרב עליהם עולמם. כלומר, כוח הקנייה, למעשה מה שהקורונה עושה, איך נגדיר את זה, היא משחיתה את מעמד הביניים, מחריבה אותו לחלוטין, ופותחת פערים מאוד מאוד גדולים.
תאמר לי, אסה, איך זה שהבורסה רואה את העתיד האופטימי, אבל היא גם לא רואה את העתיד הפסימי של אחר כך, של שנים של החזר חובות והתאוששות מהמשבר?
קודם כל אני חושב שהיא כן רואה את העתיד המאוד מאוד רחוק, בוא נאמר, היא עוד לא רואה אותו לגמרי, היא רואה את זה באגרות החוב. כלומר, היום הנכס היותר מסוכן להשקעה יהיה באמת אותן אגרות חוב ארוכות טווח. כי שם באמת אתה בא ואת אומר, יש פה ריביות מאוד גדולות, אולי מדינות ילכו לאיזשהו הסדר חוב כזה אחר, אולי בעתיד כמה מהמדינות בכלל ימחקו חלק מהחובות שלהם. וזה שוב מחזיר אותנו לזה שאם אתה כבר אומר, אם גם אגרות חוב ארוכות והפכו להיות לי לנכס מסוכן, אז בוא לפחות אני יושב במניות או באגחים של חברות שאני חושב שהם דווקא ייהנו מהמשבר וירוויחו מהמשבר ויצליחו מהמשבר, ופחות אני יושב באותו אגח ממשלתי שהוא תמיד התייחסנו אליו כאל סייף הבן או מקלט מבטחים איזה, כי הוא כבר לא כזה מקלט מבטחים בדיוק.
הוא גם יקר וגם עלול להיות מסוכן יותר ממה שחושבים.
יפה, אסה ששון, תודה רבה.
בבקשה, להתראות.
תודה אסה.
ביי.
אז עד כאן, אינטרסנטים להיום, אנחנו פה גם מחר. תודה, איתן אבריאל, תודה למאיה בן ניסן.
תודה לסמי.
להתראות.